קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף תשע"ע, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אנחנו ממשיכים עכשיו בסדרת השיעורים שלנו בנושא מחשבת ההלכה. היום נעסוק בנושא שבעיני רבים הוא אולי הנושא המרכזי ביותר בכל העולם הזה של מחשבת ההלכה. זה נושא שבו יש גם ליהדות תרומה מיוחדת, גם אנשים מבני אומות העולם מצטטים פה את היסודות שעולים בעולם היהודי. ואני מתכוון לנושא המחלוקת ולגישות שונות אל מחלוקת. אנחנו יודעים עד כמה המחלוקת תופסת מקום מרכזי בעולם היהודי, בעולם היהודי בכלל, ובעולם ההלכה בפרט. אין לזה אך ורע במערכות אחרות. וזה נכנס גם למיתוס העממי שלנו. אנחנו מדברים על שני יהודים שלוש דעות, ועל השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ושבה נדון בעצם לאורך השיעור הזה, זאת השאלה האם אנחנו רואים במחלוקת תופעה חיובית או תופעה שלילית. זאת השאלה הראשונית והבסיסית שאנחנו ננסה לדון בה. נקודת המוצא שלנו, באמת הגישה שהיא אולי הפשוטה יותר, גישה שבאמת רואה את המחלוקת כתופעה שלילית, והגישה הזאת באה לידי ביטוי חד מאוד בדברים שכתב הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה. ידועים דברי חז"ל, שכאשר רבו תלמידי הלל ושמי שלא שימשו כל צורכן, רבתה מחלוקת בישראל. באמת מאמירה הזאת משתמע שהמחלוקת היא תופעה שלילית שנגרמה רק עקב אותם תלמידים שלא שימשו כל צורכן. הרמב״ם נחלץ להסביר את משמעות הביטוי הזה, והוא מדגיש שאין הכוונה שתלמידי הלל ושמי זלזלו, לא הכינו טוב את השיעורים שלהם, לא למדו טוב, שכחו. לא, אומר הכוונה פשוט שתלמידי הלל ושמי לא היו חכמים בדרגת החוכמה של אבותיהם ושל רבותיהם, ואי אפשר לדרוש מהם להיות יותר חכמים ממה שהם. והוסיף פה הרמב״ם הנחה מאוד מעניינת. הרמב״ם אומר, אם שני אנשים יש להם את אותם טכניקות של לימוד ואותם דרכי חשיבה, והם מתייחסים לאותו גוף ידע, לאותו קורפוס נלמד, ודנים על אותם סוגיות, עם אותם כללים, ושניהם חכמים באותה מידה, בהכרח הם יגיעו לאותם מסקנות. הרמב״ם מדבר פה מתוך נימה מאוד מאוד אופטימית מבחינה מתודולוגית, כאשר לדעתו יש טכניקות של חשיבה, של לימוד, פשוטות וברורות, וכמובן צריך דרגה מסוימת של חוכמה בשביל זה, והן בהכרח מובילות את האדם למסקנות הנכונות והאמיתיות. ועכשיו, לדעת הרמב״ם, כאשר יש אנשים שהם לא כל כך חכמים, והם לא מגיעים לדרגת החוכמה של רבותיהם, גם אם הם כשלעצמם אנשים אהובים ודגולים, במצב כזה בהכרח תיווצר מחלוקת. מחלוקת היא תוצאה של שיבוש בחשיבה. כי אם אנשים עובדים נכון, לא תהיה מחלוקת כלל. כך לדעת הרמב״ם. הרמב״ם, מדברי הרמב״ם עולות כמה נקודות. קודם כל עולה מדבריו שמחלוקת היא דבר שלילי. באופן רצוי, אנו רוצים שתהיה הסכמה על התשובה הנכונה. דבר שני, עולה מדעת הרמב״ם, שמחלוקת היא גם דבר נמנע, היא דבר לא הכרחי. אם יש אנשים חכמים שמחזיקים באותם כללים של ניתוח ושל לימוד, אז תמיד או כמעט תמיד הם יגיעו לאותה מסקנה. נקודה שלישית שהיא פחות עקרונית, אומר הרמב״ם על תלמידי הלל ושמי, שאין להאשים אותם, שהם שכחו, התבלבלו. ההיווצרות של המחלוקת בימי תלמידי הלל ושמי היא תוצאה טבעית ואולי בלתי נמנעת של ירידת הרמה האינטלקטואלית שאף אחד לא היה אשם בה וגם לא היה יכול לשלוט עליה או למנוע אותה. עכשיו, גם אם נסכים לנקודה הראשונה של הרמב״ם שמחלוקת היא דבר שלילי, אפשר בהחלט לחלוק על ההנחה השנייה שלו שמחלוקת היא גם דבר נמנע. אפשר להגיד שמחלוקת היא לא רצויה, ואם זאת היא גם בלתי נמנעת. הרמב״ם היה רציונליסט מושבע. הוא הגדיל מאוד את כוחו של השכל, מאוד העריך את השכל האנושי וחשב שהוא יכול לפתור כל בעיה, ולדעת הרמב״ם יש מתודה מסוימת, דרך מסוימת של התייחסות לבעיות בכל תחום נתון, שהשכל יכול להתמודד איתם בצורה השלמה והמלאה והטובה ביותר. אחרים יכולים לחשוב שאולי מחלוקת היא תופעה לא טובה, אבל היא תופעה הכרחית, אפשר להימנע ממנה, כי אין איזה מתודה כל כך כל כך פשוטה, כפי שחשב הרמב״ם, שיכולה להנחות אותנו באמת לפתרון כל המחלוקות. כולם מכירים דברים שכתב הרמב״ן במבוא, או פתיחה למלחמות השם. באותה הקדמה כותב הרמב״ן, שאל תטענו נגדי שההוכחות שאני מביא כנגד בעל המאור, הן אינן הוכחות מוחלטות. אי אפשר להעלות כנגדי את התלונה הזאת, כי בגמרא, בעולם התלמוד, הגמרא וההלכה, אין הוכחות מוחלטות כמו במתמטיקה. וברגע שאתה מקבל את ההנחה הזאת, ההנחה שבגמרא אין הוכחות כמו מתמטיקה, הוכחות מוחלטות וחד משמעיות, ממילא נפתח הפתח לומר שמחלוקת היא בלתי נמנעת. זה לא מה שמחלוקת היא רצויה, אבל אם ההוכחות הן לא חד משמעיות, אז אולי בהכרח תיווצר מחלוקת. יש לנו דוגמה קיצונית להתייחסות שלילית למחלוקת בדברים שכתב רבי יצחק דורן, הוא מחבר פירוש האפודי על מורה נבוכים. הוא היה קיצוני בדבקותו בפילוסופיה האריסטוטלית, הרבה מעבר למה שהלך הרמב״ם, והוא טען בספר מעשה אפוד שלו שלא צריך ללמוד גמרא. למה? כי בגמרא אתה מבזבז זמן, אתה קורא ארבע דעות על כל נושא, מתוכם שלוש הן לא אמיתיות. אז המחלוקות, ריבוי המחלוקות שבגמרא מוביל לזה שעדיף לא ללמוד בכלל גמרא, עדיף ללמוד דברים אחרים. זו אמירה מאוד מאוד דרמטית. אנחנו מכירים את הרמב״ם, שאמת גם הרמב״ם כתב את משנה תורה בלי מחלוקות. גם הוא חשב שאמת מחלוקת היא תופעה שלילית, עדיף להימנע ממנה, אבל לא מצאנו אצלו אמירות של זלזול בגמרא או בתלמוד חס ושלום. בזה האפודי הוא באמת יחיד בין בהיסטוריה היהודית בתולדות הרוח של עם ישראל. בניגוד לכל הגישות האלה שהזכרנו, יש גם כאלה שירוב מחלוקת תופעה חיובית ברמה כזו או אחרת או באופן כזה או אחר. יש אמירה מאוד יפה של בעל ארוך השולחן בהקדמתו לחושן משפט, אומר יש מחלוקות, בסדר, זאת תפארת תורתנו הקדושה והתאורה, וכל התורה נקראת שירה, ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה, וזהו עיקר הנעימות. כלומר, אומר ארוך השולחן, כשאתה מקים מקלה, אתה רוצה שיהיה בה גם קול עבה וגם קול דק, שיהיה בה גם טנור וגם סופרן. וזה מה שנותן את הנעימות לשיר, זה לא איזה משהו דיעבדי. וגם בתורתנו הקדושה והתאורה, היופי שבה מאושר והגיוון של המחלוקות. אמירה יפה, אמירה מיוחדת, השאלה איך אפשר לתרגם אותה למודל פילוסופי, מודל רעיוני. ואנחנו נציג בהמשך השיעור כמה מודלים שינסו להסביר מדוע יש ערך חיובי וערך טוב במחלוקת, מזוויות שונות ומנקודות שונות. וחשוב לי מראש להבהיר שגם מי שרואה את המחלוקת כתופעה שלילית יכול להיות סובלני כלפי דעות חלוקות. אבל הסובלנות שלו לא נובעת מלגיטימציה ברמה כזו או אחרת לדעות אחרות, אלא משיקולים מעשיים. הוא יכול לבוא ולהגיד, זה לא מועיל להילחם בדעות האלה. כמו שאמר חזון איש, בגמרא כתוב שאפיקורסים מורידים ולא מעלים. צריך שתדל להרוג אותם, להוריד אותם לבור. בימינו לא מגשימים את זה, אמר חזון איש, כי זה לא יוסיף אהבה בעולם, אלא להפך, יוסיף שנאה והרחיק את האנשים שרחוקים מדרך התורה. אבל החזון איש לא מביע פה שום סובלנות עקרונית או פלורליזם כלפי דעות אפיקורסי או דעות כופרות. ובזה אנחנו ודאי כולנו נסכים לו, שביחס לדעות שממש אפיקורסיות, אנחנו לא מגלים איזה פלורליזם עקרוני, ואנחנו לא אוהבים את המחלוקת הזאת באופן עקרוני. לכל יותר אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו סובלנים בדיעבד. אבל יש מודלים שביחס למחלוקות מסוגים אחרים, גם מביעות פלורליזם וקבלה שהם יותר לחתחיליים ופחות בדיעבדים. משנה באבות אומרת שכל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, והמשנה מביאה כדוגמה למחלוקת לשם שמיים את מחלוקת הלל ושמאי. משנה באבות בפרק ה' במשנה י"ז. לאור דברי חז"ל במקום אחר, אנחנו יכולים לסרטט קו מרכזי אחד לגבי ההבדל בין מחלוקת לשם שמיים למחלוקת שאינה לשם שמיים. יש לנו משנה שמספרת על מחלוקת של תלמידי הלל ושמאי. המשנה ביבמות בפרק א' אומרת שאף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. אצל בית הלל ובית שמאי, המחלוקת האינטלקטואלית והמחלוקת ההלכתית לא הפכה למחלוקת סוציולוגית, לפילוג חברתי. וזה סימן מובהק של מחלוקת לשם שמיים שאנחנו לוקים בו. תחשבו על אמרה כזאת בימינו, אף על פי שהמחלוקת הנוקבת שבין נטורי קרתא לבין הציונות הדתית, לא נמנעו אלו מלישא נשים מאלו. אני לא יעלה על הדעת. המחלוקות של בית שמאי ובית הלל היו מחלוקות נוקבות, לא רק מחלוקת פה ושם בהלכה, אלא מחלוקות בהשקפת עולם בדרך חיים, מחלוקות רוחניות יורדות עד שורשי השיטין של עולמנו הרוחני, ובכל זאת לא היה ביניהם פילוג חברתי. כל זה במאמר מוסגר. השאלה שמענית אותנו כאן היא, למה מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים? ומה השבח שיש בלומר ששופה להתקיים? הרי כשיש מחלוקת, אחד צודק ואחד טועה. ומוטב היה לומר שמחלוקת שלשם שמיים תתברר האמת, ולא לומר שהמחלוקת תתקיים. לשאלה הזאת הציעו תשובות שונות. בין היתר יש פרשנים שבאמת אמרו שכאשר המשנה אומרת שמחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה באמת סופה להיפטר ולהתברר שיתגלה מי צודק ומי שוגה. זה כמובן לא הפשט. ואני רוצה להביא פירוש אחד שכתב רבי שמואל דיוזידה, היה מתלמידי הארי, כתב את הפירוש החשוב מדרש שמואל למסכת אבות. הוא מביא את הפירוש הזה בשם מחבר אחר, בשם ספר לב אבות, והוא אומר כך, כשיש ויכוח, הוויכוח מהצדדים ההופכיים בעיוני בלימוד הוא סיבת יציאת הדבר לאור והיוודע האמת והתבררו בזולת שום ספק. זה שיש ויכוח, זה שיש מחלוקת, זה תנאי הכרחי לבירור האמת. במקום שאין ויכוח, מקום שאין מחלוקת, גם לא התברר האמת. והספקות לא יוכלו להתברר, אלא כשיש ויכוח בלשונו של המדרש שמואל, קט כנגד קט, שואל ומשיב להוציא לאור משפט. מאוד מעניין. בניגוד לרמב״ם, הרמב״ם חשב שיש מתודה מסוימת שאפשר להדריך אנשים איך לברר את האמת, איך ללמוד ואיך להגיע למסקנות האמיתיות. והם פשוט צריכים ללכת במתודה הזאת, בשיטה הזאת, עקב בצד אגודל, צעד אחרי צעד, ולהגיע לאמת. לעומת זאת, המדרש שמואל חשב שהשכל האנושי לא בנוי ככה. ואולי הוא צודק. כלומר, השכל האנושי לא מסוגל לעקוב בשיטתיות שלב אחרי שלב ולהגיע לתוצאות נכונות ואמיתיות ב-100%. אז איך באמת צריך לברר את האמת? אומר המדרש שמואל, על ידי ויכוח. זה הדרך היחידה לוודא שבאמת אנחנו מחפשים בכל החורים, שנגיע לכל המסקנות, ושבאמת נצליח להגיע לתוצאה האמיתית. מזכיר לנו כמובן את הסיפור על רבי יוחנן, שאחרי שנפטר ריש לקיש, הציעו לו ללמוד בחברותה עם רבי אלעזר בן פדת. ורבי יוחנן ניסה ללמוד איתו, ואמר, זה לא חברותה טובה. זה לא, למה לא? אמר, ריש לקיש, כשהייתי לומד איתו, על כל טענה שהייתי מעלה, הם הביא לי 24 קושיות. ורבי אלעזר בן פדת, על כל טענה שאני מעלה, מביא לי 24 הוכחות שאני צודק. טוב, זה שאני צודק כבר ידעתי. מה אני מרוויח ממך? אני רוצה מישהו שיתווכח איתי, כך שמבין שנינו תצא האמת לאור. עכשיו, המדרש שמואל מזכיר בהקשר הזה משהו מאוד מעניין. יש הלכה שקובעת שאם כל הסנהדרין מחליטים פה אחד על אדם מסוים שהוא אשם בעונש שעליו הוא נידון, הוא יוצא לחופשי. זה מאוד מוזר. אומר המדרש שמואל, מה ההיגיון בזה? אם הסנהדרין פוסקים 37 מול 34 שהאיש הזה חייב, מוצאים אותו להורג. ואם פוסקים כולם פה אחד, אז הוא יוצא זכאי, כולם פה אחד פוסקים שהוא אשם 71, מוזר. אומר המדרש שמואל, אם 71 איש אומרים שהוא אשם, סימן שלא יתקיים ויכוח. ואם לא יתקיים ויכוח, אז אתה לא יכול להוציא את הבן אדם הזה להורג, כי אי אפשר לקיים דיון אמיתי בלי ויכוח. לא התקיימה הזכות הפשוטה שיש לו לדיון שיטתי ומסודר ונקי בעניינו. ואף אפשר לנסח את זה קצת אחרת, ולומר שלא יכול להיות ש-71 יהודים יסכימו כולם פה אחד, ואף אחד מהם לא יראה את הצד השני, את השיקולים שיש בצד השני. ואם קורה דבר כזה, אז זה סימן שהדיון לא היה הגון. אבל לדעת המדרש שמואל זה לא סימן אלא סיבה. אם אין בן אדם שעומד וצועק, פלוני זכאי, בואו תשתחשבו בדעתי, הדיון לא יהיה עמוק אלא שטחי, רק ויכוח מעורר דיון עמוק. כך טוען המדרש שמואל, זה מאוד מעניין. הוא מסיים ואומר, לכן כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, סופה להתקיים, אין הכוונה שאנחנו נצדד בשתי הדעות, אנחנו נפסוק הלכה כאחת מהם, אבל נמשיך להזכיר את השנייה, בית שמאי אומרים ככה, בית הלל אומרים ככה, כי בית הלל לא היו מגיעים לדרגת החוכמה שלהם, לולא היה להם את האימות המתמיד עם בית שמאי. זה מאוד מעניין אגב, שבחברה הישראלית, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחת המסקנות של ועדת הגרנט, ובעקבות ועדת הגרנט, הייתה להקים בקהיליית המודיעין הישראלית גוף של איפכא מסתברא, שהתפקיד שלו זה לתת תמיד הערכה הפוכה להערכה הרשמית של גופי המודיעין, האמונים על המחקר והערכה. הם מגישים תמיד הערכה הפוכה, כדי שיתקיים ויכוח, כדי שיתקיים דיון, כדי שהקברניטים, מנהיגי המדינה, יראו תמיד את כל הדעות. זה בעצם מה שאומר המדרש שמואל, וזה ערך חיובי שיש במחלוקת, שתהליך בירור האמת לא יכול להתקיים באופן רצוי בלי תרבות של מחלוקת ושל ויכוחים ושל חילוקי דעות. אז המחלוקת כאן נתפסת ככלי חיוני להשגת האמת. מודל שני שמצדד במחלוקת או ברואה את המחלוקת באופן חיובי, זה מודל שאני מכנה אותו האמת המורכבת. וכאן יש גם אמירה ידועה של חז"ל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. מה המשמעות של הביטוי הזה? איך יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואם שניהם דברי אלוהים חיים, איך יכול להיות שהלכה כבית הלל? הכל מוזר. גם כאן יש הרבה הצעות. רשי, במסכת כתובות בדף נ"ז, אומר כך. מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אומר רשי, כששני המוראים נחלקים בדין, כל אחד אומר את טעמו, אין כאן שקר. כל אחד אומר את הסברה שלו. אחד אומר טעם ליתר ואחד אומר טעם לאיסור. אחד מדמה דבר לדבר, מדמה מילתא למילתא באופן מסוים, ואחד מדמה דבר לדבר, מדמה מילתא למילתא באופן אחר לגמרי. ושייך לומר על זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. למה? כאן מסביר רש"י דבר מאוד מעניין. הוא אומר שלפעמים שייך טעמו של אמורה זה, ולפעמים טעמו של אמורה זה, שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט. זה מאוד מעניין. אומר רש"י, שגם הדעה, גם אם הלכה כדעה מסוימת, זה עדיין לא אומר באופן מוחלט שהדעה הזאת תהיה צודקת תמיד. יכול להיות שבנסיבות שהן מעט שונות, דווקא הדעה חולקת, איתה תהיה האמת ואיתה יהיה הצדק. מסתבר שרשי מניח כאן שהמציאות היא מורכבת, ולכן באותו מקרה יכולים להיות גם שיקולים אמיתיים להיתר וגם שיקולים אמיתיים לאסור. אנחנו בסופו של דבר נאלצים להכריע איזה שיקול הוא אמיתי יותר, אז אנחנו פוסקים הלכה. אבל כיוון שגם השיקול השני יש בו אמת מסוימת, כי המציאות היא כל כך מורכבת, אז בנסיבות שהן קצת אחרות, אולי אפילו השיקול השני יגבר ודעתו של אותו המורה שני תהיה על העליונה. כלומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם לפי רש"י. זה אומר שבשתי הדעות יש מידה של אמת. ואומנם צריך להכריע בין כל סיטואציה ספציפית איזה דעה היא אמיתית יותר, אבל אף דעה היא לא שקר. בכל דעה יש משהו אמיתי. יש מקום אחד בגמרא שבאמת משתמע כדברי רש"י בפירוש הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש מחלוקת בגמרא בגיטין דבב על בנוגע למעשה פילגש בגבעה. למה כעס אותו אדם בעלה של הפילגש, למה הוא כל כך כעס עליה ומה היא, מה קרה, מה היה הרקע למריבה שלהם? יש אומרים שהוא מצא זבוב באוכל שהכינה לו, ויש אומרים שהוא מצא שערה נימה באוכל שהיא הכינה לו. כמובן, יש בזה גם אמירה מוסרית לאיזה זוועה אדם יכול להידרדר בגלל אירוע כזה פעוט וחסר חשיבות. בכל אופן, בסופו של דבר הגמרא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הגמרא אומרת את זה מפי אליהו הנביא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הוא מצא זבוב, ואחר כך מצא נימה, וההצטרפות של שניהם גרמה לו לכעוס על פילגשו. כך שאלו ואלו דברי אלוהים חיים כאן מייצג מציאות מורכבת, שכל אחד מהצדים משקף רק חלק ממנה. את העיקרון הזה פיתח המהר"ל. המהר"ל מצטט בין היתר גמרא במסכת חגיגה, שמדברת על חכמים כבעלי אסופות. אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמאים והללו מתירים, הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים. ושואלת הגמרא, שמא יאמר אדם, איך אני לומד תורה? מה אתה? כל כך הרבה בתי מדרש, כל כך הרבה אסכולות, כל כך הרבה מחלוקות. זאת מבוכה שהרבה פעמים רואים גם אצל תלמידים צעירים בישיבה, מגיעים, שומעים שיעור כללי של הרב ליכטנשטיין או שיעור כללי אחר, ובסופו של דבר שואלים, שמענו הרבה מאודות, אבל מה האמת? וקשה להם קצת להשלים תמונה מורכבת שבה יש מקום להרבה דעות. והגמרא בחגיגה בדף ג' אומרת, מצטטת את הפסוק, בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד, אמנם יש כאן הרבה אסופות, הרבה גישות שונות, כולם ניתנו מרואה אחד, ו... עשה אוזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע גם את דברי המתמים וגם את דברי המתארים, גם את דברי האוסרים וגם את דברי המתירים וכו' וכו'. אז זאת הבעיה החינוכית שמתארת הגמרא, והמסקנה של הגמרא היא ברורה. היא אומרת, בהחלט צריך לשמוע מגוון של דעות, כולם יש מקום, אבל למה? על זה אמר המהר"ל בבאר הגולה, בבאר א' עמוד י"ט, שאי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד, וכל דבר ודבר יש לו מציאות מורכבת, יש לו צד של טומאה וצד של טהרה, ובני אדם מחולקים בשכלם, יש ביניהם הבדלים בצורת החשיבה שלהם, ואי אפשר שיהיו כולם על דרך אחד, ולכן כל אחד ואחד מקבל בחינה מסוימת כפי חלק שכלו. כלומר, אומר המהר"ל, בכל דבר יש היבטים שונים, כל חכם מתמקד בהיבט מסוים לפי נטיית שכלו ולפי נטיית ליבו. בניגוד לרמב"ם שראה את תהליך ההשכלה והלמידה כתהליך מאוד מאוד אחיד, מאוד פשוט, אז המהר"ל טוען שגם המציאות היא מורכבת, ולכן תופעת המחלוקת היא בלתי נמנעת, והוא מוסיף על זה ואומר שגם השכל האנושי צועד כל פעם בדרך אחרת, וגם זה מוביל למחלוקות. בניגוד לרמב"ם שהדגיש את האחידות בתהליך המחשבה האנושי, הרמב"ם תיאר את ההבדלים בין אנשים רק על ציר של רמה, יש אחד שהוא מאוד חכם ואחד לא כל כך חכם. לעומת זאת, המהר"ל מדבר על זה שגם בין אנשים חכמים יש הבדלי נטייה, הבדלי כיוון והבדלי חשיבה. מי שהרחיב את עיקרון המורכבות של המציאות לעיקרון מטאפיזי היה הרב קוק. שאמת הרב קוק מדבר על זה שכאמירה מטאפיזית, שבכל דעה משתקף משהו מהאמת, ורק האמת האלוקית מצליחה לאחד את כל הדעות כולן. ו... הרב קוק באמת גזר, הסיק מהגישה הזאת יחס חיובי מאוד להרבה עולמות, אפילו שחורגים מהעולם הדתי, כי גם בהם הוא אמר יש ניצוץ של האמת, יש חלק מסוים של האמת, ואנחנו צריכים להשתדל ללקט את כל חלקי האמת ולהרכיב מהם איזה אמירה אחת מורכבת ושלמה. כמובן שהגיסה הזאת של הרב קוק מציבה בפנינו אתגר גדול. נקודת המוצא שלה היא באמת שהאמת מורכבת, שזה מאוד שונה מהגישה הספקנית שהציג בפנינו מדרש שמואל. המדרש שמואל אמר, אני לא בטוח לגמרי שאני צודק, בוא תתווכח איתי ואולי מתוך הוויכוח נכריע מי בינינו צודק. אצל גישתו של הרב קוק, גישתו של המהר"ל, אז אף אחד מאיתנו לא צודק לגמרי, אף אחד מאיתנו לא טועה לגמרי. התמונה היא מורכבת, אנחנו ננסה לברר אולי איזה אספקט בעמדה שלי הוא אמיתי, ואיזה אספקט בעמדה שלך הוא אמיתי. מראש אני, גם פה אני ספקן, כי אני לא יודע בדיוק מה אצלי אמיתי ומה אצלך. אני מגלה סובלנות ואפילו פלורליזם כלפי דעות חולקות, כי אני יודע שגם אצלך יש משהו אמיתי שאני אלמד ממנו. עכשיו, המודל הבא והאחרון שאני אציג זה התפיסה שכולם צודקים. אם מאמצים את האמירה הזאת כפשוטה, שהכל אמת, כולם צודקים, זאת אמירה רלטיביסטית, אמירה פוסט-מודרנית. להגיד שכולם צודקים זה להגיד שאף אחד לא צודק, ומי שאומר שלכל אחד יש האמת שלו, בעצם אומר שאין אמת בכלל, והאמת תהיה נעדרת, תהיה עדרים עדרים, זה היעדרות. היהדות דוחה ודאי באופן כללי את העמדה הזאת, וזה אחת האימותים הקשים שיש לנו עם האווירה התרבותית והחברתית שמקיפה אותנו, שאנחנו לא מוכנים לקבל את האמירה הפוסט-מודרנית שלכל אחד יש האמת שלו, ושאין טעם בכלל להידיין על האמת. לא, אבל יש תחומים שונים שבהם באמת לא שייך לשאול מי צודק. בתחומים המוגבלים והספציפיים האלה אנחנו מוצאים פלורליזם מושלם. אין עמדה שיותר צודקת מאף עמדה אחרת. למשל, הגאון מווילנה אומר, וזה מורנו הרב עמיטל אוהב לצטט את זה מביאור הגר"א על משלי פרק ט"ז, שלכל אדם יש דרך משלו ללכת בו, ואין דעתם דומה זה לזה. וכשהיה נביאים, מה היו עושים הנביאים כל היום? הם לא היו רק מוצאים אתונות, אנשים מבאים ושואלים אותם מה הדרך עבודת השם המיוחדת שמתאימה לי, דווקא לי, ולא שייך בזה מחלוקת, כי מה שמתאים לי לא מתאים לך. יש בעל עקדת יצחק מדגיש, לפעמים אנשים נוקטים בדרכים שונות לגמרי, גם כוונתם היא משותפת. שני חכמים עוברים לפני המלך, אומר עקדת יצחק. אחד מכסה את ראשו לאות כבוד, השני מסיר את מגבעתו לאות כבוד. אין כאן מחלוקת, שניהם נהגו כראוי, כי כוונתם אחת היא לבטא כבוד למלך. יש כאן מרחב מסוים של גמישות בנוגע לדרך שבה מיישמים את המטרה המשותפת. יש דוגמה מובהקת לתפיסה הזאת בדברים שכתב רב חיים ויטל בשם הארי, שכל נוסחי התפילה של כל ההודות השונות הם קשרים, כי אין רק שער אחד לשמיים, יש 70 שערים לשמיים או י"ב שערים לשמיים, ויש שער מיוחד לכל אחד משבטי ישראל, ובכל שער נכנס רק נוסח אחד, ולכן יש מקום לכמה נוסחים ואין מקום בכלל לוויכוח, כי כל הנוסחים לגיטימיים. סיפור מפורסם אומר על רבי אליעזר, שאלו תלמיד אחד שירד להיות חזן, והיה מעריך יותר מדי. והתלמידים התרעמו. אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת, כן? לא פעם ולא פעמיים. אמר עם רבי אליעזר, האם הוא מעריך יותר ממשה רבנו, שאמר, התפלל 40 יום, מעשה בתלמיד אחר שירד לפני רבי אליעזר, ומהר קיצר מאוד, שוב באו תלמידים, היו קצת נודניקים התלמידים של רבי אליעזר, שוב באו להתלונן. אמר להם רבי אליעזר, כלום הוא קצרן יותר ממשה רבנו, שאמר אל נרפן עלה, התפלל תפילה של 5 מילים, תפילה קצרצרה כזאת. מדברי רבי אליעזר בעצם עולה, שלא רק שיש נושאים שלגביהם בכלל לא שייך להתווכח מי צודק ומי טועה, לפעמים אותו בן אדם עצמו, משה רבנו, לפעמים נוקט בדרך כזאת ולפעמים בדרך כזאת. המודל הזה שכולם צודקים ובכלל לא שייך להתווכח, זה באמת מודל שאי אפשר ליישם אותו בכל מקום. אבל אפשר ליישם אותו בתוך תחום של עבודת השם. אחד מעדיף ללמוד גמרא, שני לומד הלכה, שלישי לומד תנ"ך, הרביעי בכלל מתמסר למעשה חסד. יש מקום לוויכוח חינוכי, אבל בנקודה מסוימת, בשלב מסוים יש מקום לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כל אחד יש את הדרך שלו. אחד, עבודת השם שלו, אחרי כמה שנים בישיבה, התמסר למעשה חסד, לא יראה את עצמו כל כך בעולם הלימוד האינטנסיבי. שני, לא, כל אחד והדרך שלו ואלו ואלו דברי אלוהים חיים במשמעות הקיצונית ביותר של זה. כמובן, אני רק רוצה להדגיש שלא חייבים לבחור אחד מכל המודלים שחיפשנו. יכול להיות שכל נושא מתאים מודל אחר. יכול להיות שלמחלוקות באמונה נתייחס במודל א', למחלוקות בדרך, הגשמת עבודת השם נתייחס במודל ב'. מה שכן ראינו פה זה כמה מודלים וכמה גישות שבאמת מייצגים הסתכלות חיובית על מחלוקת, רואים בתופעה שהיא לא הרסנית והיא לא תוצאה של כישלון, כפי שחשב הרמב״ם, אלא היא תופעה שביסודה היא חיובית ומבטאת את הסגסוג של עולם רוחני פורח ומגוון ומתעצם. למעשה כך באמת התאפיינה המחלוקת בעולם היהודי, הרבה מאוד מחלוקות, ובי רצון שנזכה שבאמת כל המחלוקות שנהיה מעורבים בהם יהיו אך ורק מחלוקות לשם שמיים.